שלום רב לכם. בפאנל המומחים של היום נעסוק בטכנולוגיה חדשה, דנרבציה כלייתית, יועדת לטיפול באנשים עם יתר לחץ דם עמיד, לטיפולים תרופתיים ואחרים. נעשה את זאת בעזרת שני המומחים בפאנל, פרופסור אהוד גרוסמן, איש לחץ דם ידוע ומוכר היטב כמובן, ופרופסור ויקטור גואטה, מנהל היחידה לקרדיולוגיה תרבותית בשיבא תל השומר. בעזרתם ננסה ללמוד מהי הפרוצדורה הזאת, למי היא מיועדת, מי יכול ליהנות ממנה, ומכיוון שגם היא מועמדת לסל הבריאות ב-2013, ננסה לדון גם בשיקולים שקשורים לשימוש שלה במסגרת הסל. Okay, פרופסור גרוסמן, בוא תסביר לנו מה זה לחץ דם עמיד. איך אתה בעצם מגיע להבחנה כזאת, מה הקריטריונים, מה ההגדרה, ואיך אתה יכול בעצם להגדיר, הנה, זה חולה עם לחץ דם עמיד.
את הלחץ דם עמיד זה כאשר ערכי לחץ דם נשארים באופן קבוע, נגיד מעל 140 על 90, למרות טיפול אופטימלי שכולל לפחות 3 תרופות, כשאחת מהן היא תרופה משתנת. אנחנו בדרך כלל מתייחסים במקרה הזה ליתר לחץ דם עמיד בצורה יותר רחבה. זאת אומרת, אנחנו דורשים יותר מ3 תרופות, שהחולה יהיה לפחות על 4 ואפילו 5 תרופות מכל הקבוצות, וכמובן אחרי שבידינו במוניטור לחץ דם ל-24 שעות, שמה שאנחנו מודדים בקליניקה זה לא משהו של חלוק לבן, אלא באמת ערכי לחץ הדם מאוד גבוהים. זה פחות או יותר ההגדרה, וכמובן מתוך הקבוצה הזאת אנחנו אמורים לשלול מצבים שהחולה לא לוקח את התרופות, זאת אומרת צריך לבודד את אותם חולים שאצלם לכאורה לחץ הדם עמיד, אבל בדיעבד הם לא לוקחים תרופות, כי אלה אנשים שלא מתאימים לשום פרוצדורה.
עכשיו, מה אנחנו יודעים על האפידמיולוגיה של התופעה הזאת? מה השכיחות שלה?
זה מעניין, בסדרות שונות המספרים שונים. זה נע בין 20% בסדרה מסוימת, וזה נגמר בסדרה שפורסמה לאחרונה בסירקוליישן, שזה היה 2%. ובעצם, לדעתי, החלק מההבדלים נובעים מאיזה ברור אתה עושה על מנת להוכיח שמדובר באמת בלחץ דם עמיד, שאין לו סיבה משנית, שעבר את הטיפול האופטימלי, שהחולה באמת נענה לטיפול, שלא מדובר בחלוק לבן. זאת אומרת, אם אתה באמת עושה ברור מאוד אינטנסיבי, אתה כנראה גומר לו אולי עם 2%, אבל בטח באחוזים בודדים של אנשים שלא מצליחים לאזן את לחץ הדם.
זאת אומרת, הסיכוי שרופא משפחה פנימאי יתקל בחולה כזה, או אתה אומר, 1 ל-100, 200?
זה הוא יתקל ביותר, כי הוא לפחות יחשוב שהוא נתקל בזה, והרעיון באמת של כל המרפאות מומחים שיש לנו, זה להפנות אליהם את החולים שברמת רפואת המשפחה מוגדרים כיתר לחץ דם עמיד, ואחרי שהם בעצם עוברים ברור נוסף והתאמת טיפול במרפאות ייחודיות, מצליחים לאזן להם את לחץ הדם.
עכשיו, בהקשר של דנרבציה כלייתית, אז חולה כזה שבאמת הגעת למסקנה שהוא אכן עמיד לטיפול תרופתי, זה החולה שמתאים לפרוצדורה?
אני בדרך כלל מחפש את החולה שעשיתי לו את כל הבירור, ושאני מרגיש שמציתי את כל הטיפול התרופתי האפשרי.
אבל איזה רמה אתה מדבר דרך אגב? אמרת מעל 149, אבל 150 על 100 זה...
זה גם תלוי בגיל של החולה, כי אנחנו לוקחים מספרים ולא מתייחסים לגיל. אם יש חולה בגיל 80 שיש לו 150, אני לא אשלח אותו לדנרבציה, אני חושב שגם הוא בעצמו לא ילך לדנרבציה. אנחנו מדברים על אוכלוסייה סדר גודל של 50-60, שתוחלת החיים היא עדיין ארוכה בהרבה שנים, ושם ההבדלים בין 150-160 ל-140 ומטה הם יכולים להיות משמעותיים. אז לאלה אני בהחלט מנסה לחתוך את הקו של ה-140. עכשיו לפעמים כמובן אני מציע לחולה, והחולה מתפשר ואומר, אוקיי, יש לי 145, אני אשאר ב-145. אנחנו היום בהגדרות שלנו לצורך הפרוצדורה, בשלב הראשוני, עד שיש לנו באמת נתונים ארוכי טווח, אנחנו אפילו לוקחים את החולים עם ה-150 ומעלה לפרוצדורה.
עכשיו באמת, פרופסור גואטה, אנחנו מדברים על דנרבציה כלייתית, היינו רוצים לשמוע ממך מה זה בעצם, איך זה עובד, איך זה פועל, מה עושים בפעולה הזאת, ותאר לנו אותה.
הפעולה הזאת היא בעצם באה על מנת בדרך שהיא זער פולשנית, לא בדרך ניתוחית, לעשות דנרבציה. דנרבציה זה בעצם פגיעה בעצבוב של אורכי הכליה, שאנחנו יודעים שיש לו תפקיד חשוב בשליטה ביתר לחץ דם. באופן תיאורטי, אילו היינו יכולים להיכנס, אנחנו יכולים להיכנס בבעל חיים בניתוח, אנחנו יכולים להגיע לאזור של אורכי הכליה ולעשות חיתוך ובעצם לנתק את העצבוב שנמצא שם. אבל זה לא פרקטי בשימוש רוטיני אצל בני אדם. ובשנים האחרונות, בפעולות רבות ברפואה, התפתחה טכנולוגיה של שימוש ברדיו פריקוונסי, בגלי קול, על מנת לעשות אבלציה של מוקדים שגורמים להפרעות קצב בתוך הלב, או מקומות שונים להשתמש באנרגיה הזאת שניתן לקבל מהגלי קול, על מנת לעשות צריבות מסוימות.
אז בואו באמת נדבר על הבטיחות.
אז הפעולה הזאת יחסית, דרגת הבטיחות שלה היא יחסית גבוהה. היא יחסית גבוהה בגלל כמה סיבות. אחד, סיבה אחת, זה בחירת החולים. זאת אומרת, אנחנו לא משתדים, או נכון להיום, אנחנו לא מטפלים בחולים שהעורק הכלייתי שלהם חולה. זאת אומרת, אם יש עובדים תרשתיים, שזה כשלעצמו מהווה איזשהו סיכון בהחדרה של איזשהו דיווייס, כן, זה לא, אלו לא החולים שאנחנו היום מטפלים. אנחנו, אחד התנאים שלנו זה שהעורקים הם עורקים שאין בהם תרשת משמעותית. שניים, מעצם זה שזו טכנולוגיה חדשה, היא גם מתבצעת על ידי אנשים מנוסים היום. שלוש, לעצם הטכנולוגיה עצמה. הצנתר הוא צנתר שהוא יחסית עם פרופיל נמוך. זאת אומרת, זה לא, הוא לא פרופיל גדול שיכול לעשות פגיעה, פרופיל שלו נמוך. שניים, יש לו, הוא יחסית גמיש. שלוש, אפשר לנתב את הקצה שלו, אפשר לשלוט בכיווניות של הקצה, כך שאם יש איזשהו פיתול, אתה יכול לנהוג אותו בעצם. זאת אומרת, אתה יכול להזיז את הצנתר למעלה או למטה, ובאופן כזה לא ללכת בכוח באזור של פיתוליות.
עכשיו באמת, בואו נדבר באמת על הקליניקה. שמענו, אחרי ששמענו מפרופסור גואטה על הפעולה ומה בדיוק קורה שם, אז מה אנחנו יודעים כבר היום, מה אפשר להגיד היום באמת על התוצאות הקליניות שהצטברו עד כה?
תראה, הפואנטה היא שהדברים מתפרסמים ככה בטיפין טיפין. המחקר הראשון שבעצם דחף את הפרוצדורה קדימה הוא מחקר קטן על 100 חולים.
הסימפליסיטי.
כן, סימפליסיטי 2. ובואו נגיד ששם התוצאות מאוד 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 מרשימות. אבל יחד עם זאת, הם קבוצה מאוד קטנה.
תוכל נגיד לפרט, מה בעצם הייתי רוצה להעביר, לשמוע ממך, מה הציפיות מתוצאה כזאת? כמה, זאת אומרת, מה אחוזי ההצלחה קודם כל של הפעולה?
שמה שיעורי הצלחה הם גבוהים, תלוי מה אתה מגדיר הצלחה, אבל שיעורי הצלחה גבוהים, הממוצע של ירידת לחץ דם, בטווח של 6 חודשים, הייתה 32 מילימטר כספית בלחץ הסיסטולי.
ואיזה אחוז מהחולים?
אף תרופה שמגיעה להישגים האלה.
איזה אחוז מהחולים האלה העמידים מגיב בעצם?
אני יכול להגיד לך, לפי הנתונים האלה ולפי התחושה שיש לנו כרגע, שוב, זה לא מבוקר ולכן צריך להיות מאוד מאוד זהיר. בסימפליסיטי זה היה סדר גודל תלוי מההגדרה, אבל 80-90% מהחולים הגיבו לפרוצדורה. קר בחשבון שאם אתה לוקח חולה 170-180, אז אתה, גם אם הורדת אותו ל-160 והוא עדיין לא מאוזן, אז עשית לו משהו, אבל הוא עדיין לא קונטרול. מה שמפריע בסימפליסיטי, וצריך לקחת אותו בחשבון, שכל המדידות נעשו במדידות בקליניקה, ולא ב-24 hour blood pressure monitoring. וזה למעשה אחד מהבעיות, ולכן גם ה-FDA דרש למעשה נתונים נוספים שהתבססו גם על 24 hour blood pressure monitoring.
עכשיו, דרך אגב, הירידה היא סיסטולי, דיאסטולי באותה מידה?
הירידה הייתה בעיקר בסיסטולי, יותר כמובן, יותר בסיסטולי, כי הסיסטולי מלכתחילה יותר גבוה, אז הוא תמיד יורד יותר. גם הדיאסטולי ירד. בעיקרון, בוא נגיד, הפיזיולוגיה היא כזאת שלחץ הדם אמור לרדת. אם באמת מערכת עצבים הסימפתטית היא זאת שהיא גורמת ליתר לחץ דם העמיד, אז פה אנחנו עושים משהו ממש משמעותי כדי שזה ירד. וגם אני יכול להבין שלא תהיה תגובה של 100%, כי לא אצל כולם המנגנון הוא פעילות יתר סימפתטית כדבר, אבל יש אחוז ניכר. לצערי, עד היום לא מצאנו מדדים שינבאו מי כן יגיב ומי לא יגיב. זאת אומרת, אתה שולח חולה עם יתר לחץ דם עמיד, מבלי שאתה יכול לנבא מה הסיכוי שלו להצליח, אתה נשאר באותו תחום של 60-70% של הצלחה, שהוא בהחלט מכובד, כי גם בתרופות אנחנו נוסעים.
עכשיו, בואו ננסה רגע להבין, בעזרתך, מה המשמעות הקלינית ארוכת הדבר? כי אני מבין שאין לנו עדיין מחקרים שמדברים על מורטליטי ואוטקאם כזה.
אין לנו בכלל אוטקאם ארוך, אז
אבל באמת, אם אנחנו מנסים אבל להעריך ולהגיד, אדם שנמצא על 180 סיסטולי, במשך תקופה נגיד ארוכה, לא מצליח להתאזן וכו', זה חולה, מה רמת הסיכון של חולה כזה?
בוא נגיד ככה, יש את הסטטיסטיקה ויש את החולה הבודד. מבחינה סטטיסטית אנחנו יודעים בעיקרון שכל עלייה של 20 מילימטר כספית מכפילה את הריסק הקרדיווסקולרי. שיעור של סטרוק, אז זה בהחלט מאוד משמעותי. כל 2 מילימטר כספית זה 10% תוספת. אבל באופן מפתיע, אתה מוצא חולים שיש להם לחץ דם גבוה די הרבה שנים, ואין להם שום פגיעה בעברי מטרה. אתה לא כך מצליח להבין את זה. זאת אומרת, זה לא משהו מתמטי שאתה יכול לבוא ולומר, יש לך 160, סיכון שלך הוא כזה. סיכון סטטיסטי, הבן אדם הבודד יכול להיות שונה מהדברים האלה. אבל בהחלט, לחץ דם של 180 לעומת לחץ דם של 140, אני לא יכול לתרגם את זה לתוחלת חיים וכמה זה מעריך ומקצר, אני יכול להגיד שזה מוריד בצורה מאוד משמעותית, הסיכון בעיקר ללקות משבץ מוחי, שזה הולך בקשר מאוד ישיר עם לחץ דם. הנושא של התקפי לב הוא פחות בולט, אבל גם שם יש כמובן, אבל בעיקר זה שיעור של אי ספיקת לב ושיעור של אירועים מוחיים.
וגם אני מניח פגיעה כלייתית.
פגיעה כלייתית, כן, אנחנו משום מה רואים פחות חולים שמגיעים לאי ספיקת כליות בעקבות יתר לחץ דם. בניגוד, הדבר מאוד שכיח אצל הקושים בארצות הברית, בארץ, אצל אשכנזים, אנחנו רואים פה ושם חולים עם מה שאנחנו קוראים נפרוסקלרוזיס, אבל זה לא משהו סוחף. כשיש סכרת נלווית, אז הסיפור הוא כמובן שונה, אבל כשאתה לוקח חולה עם פיור הייפרטנשן, יתר לחץ דם לבד, מעט אנשים מגיעים לפגיעה כלייתית, אבל שבץ מוחי הוא...
רגע לחזור לחולה שהוא באמת המתאים, בהתאם להגדרות שאתה הגדרת, ועדיין לא מספיק, זאת אומרת, עדיין יחסית מעט זמן אולי עם לחץ דם עמיד, אבל זאת אומרת, אחד כזה שפרוצדורה כזאת באמת יכולה לעזור לו. עכשיו, בחולה כזה, האם אפשר לומר, כמובן זה תיאורטית, אין לנו עדיין את הסטאדיס, אבל שפעולה כזאת, יש לה גם בסופו של דבר משמעות של, כמובן להקטין לו את הסיכון לכל האירועים הנלווים, ולשפר את תוחלת החיים שלו.
חד משמעית כן, א', זה כמובן דורש הוכחה, אבל באופן תיאורטי בוודאי, תראה, אנחנו יודעים שבעצם, הדבר המרכזי זה הורדת לחץ דם. אם הצלחנו להוריד את לחץ הדם, ולא משנה כרגע באיזה אמצעי, אנחנו מעריכים חיים נקודה. על זה אין ויכוח. אבל אני אתן לך סנריו שעלול להיות בעייתי, למשל, אם אנחנו לוקחים ובולמים את המערכת הסימפתטית, ויש לה איש, האיש נכנס לשוק, כי הוא נפגע בתאונת דרכים ודימם, הוא צריך את המערכת הזאת כדי לשמור על לחץ דם, אין לו אותה היום. זאת אומרת, תיאורטית, בוודאי, יורדת לחץ דם, מעריכה חיים, אבל פה אנחנו צריכים להוכיח, שלמשל, אם בלמנו מערכת מסוימת, באופן בלתי הפיך, אנחנו לא עלולים לגרום לנזקים, כי הגוף הרי בסך הכל צריך אותה באיזושהי צורה, ברור אותנו כדי שיהיה לנו מערכת כזאת. אז מה המשמעות של ניטרול של המערכת לכל מיני מצבים של סטרס שאנחנו לא נוכל להגיב כמו שצריך? הדברים הם עדיין בסימן שאלה, צריך לבדוק אותם, ולכן אנחנו היום, לפחות במדינת ישראל, מנסים להיות יותר זהירים, ולחכות לתוצאות שהן לא רק מראות שזה מוריד לחץ דם, כי בוא נגיד את זה אנחנו כבר מבינים, שחלק גדול מהחולים מגיבים בהורדת לחץ דם, אבל שזה גם באמת מעריך חיים כשאתה עושה את זה בצורה מבוקרת.
הטכנולוגיה הזאת כן כרגע עומדת להישקל במסגרת סל הבריאות. והשאלה היא, עוד פעם, בהנחה שניתן לאתר את החולים המתאימים באמת, שעומדים בקריטריונים, האם יש רציונל שמסתכלים על התועלת שאפשר לתת לו, הורדת הסיכון ואולי תיאורטית גם מערכת תוחלת החיים, שאגב היא גם אמורה להקטין את העלויות הטיפול העתידיות, כי אם אתה מונע שבץ, ומי כמוך יודע את כמה אלה פעולות יקרות, כמה אלה מדובר בדברים שעולים המון כסף, האם יש היגיון, רציונל, בשלב הזה של הטכנולוגיה, לשקול את הטכנולוגיה הזאת.
לשקול תמיד טוב, אבל צריך לשקול את זה בתבונה. ושזה, אין לי מספיק נתונים כדי להגיד היום, לבוא על הסייב ולהגיד, רבותיי, זה מאסט. עכשיו, אני כן חושב אבל, שצריך שתהיה קבוצות מיוחדות של חולים, שאני לא יכול כרגע להגיד לך את המספרים שלהם, אבל זה נעמד בעשרות או במאות חולים בשנה, בשלב ראשון, שכן זקוקים לפרוצדורה. והשאלה, איך אנחנו יכולים, מי להפוך את זה למשהו שנמצא בסל, למצב שבו עוד תהיה ועדה,
סוג של ועדת חריגים.
ועדת חריגים, סוג של ועדה שתדון בגופו של עניין, ולא אכפת לי שבוועדה הזאת יישב איש שהוא נציג של לחץ דם, איש נציג של קופה, ויקח את המקרים האלה ויגיש, כי אף אחד מהם הוא לא אמרג'נסי, תמיד יש לך את הזמן לחכות שבועיים, שלושה, אתה יכול להגיש את זה לאיזושהי ועדה שתישב אחת לחודש, תדון במקרים ותחליט, אוקיי, במקרה הזה, כי זה גם לא פרוצדורה שעולה 10 שקלים, זאת אומרת, אם זה לא יהיה בסל, אז אנשים לא יוכלו, לא יודע אם הם יממנו אותה. אז צריך למצוא איזשהו פתח. אני לא הייתי מכניס את זה כרגע לסל, אבל הייתי כן מנסה לתת את האופציה לעשות את הפרוצדורה באמת לאותם קומץ חולים שמגיע להם את זה, שאין שום אלטרנטיבה. זו התחושה שלי, לפחות לפי המידע שיש היום, ויכול להיות שבעוד שנה או שנתיים, אני אגיד, תראה לנו, נכוונו עם אבנדיה, אני לא יכול, אתה יודע בדיוק את הסיפור של אבנדיה, נכוונו עם רסילז שהכנסנו אותו לפני שנתיים לסל, והיינו בטוחים שיש לנו, והיה לנו מאמר גדול בניו אינגלנד, בעיתון מאוד מכובד, לא על 100 חולים, אלא על כמעט 600 חולים, שזה מאוד יעיל בהורדת החלבון בשתן, ואמרנו, הנה, יש לנו פה פריצת דרך, וראה זה פלא, כשהדברים נעשו לאורך זמן, אז הדברים השתנו בתפיסת עולם, אז אתה לא יכול, ההיגיון ברפואה הוא קיים, אבל גם צריך לראות את הדברים בשטח.
טוב, אני רוצה להודות לכם על הדיון המרתק, תודה רבה, פרופסור גואטה, פרופסור גרוסמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.